בעצם. זאת אומרת, יש גילוי חיצוני לעובדה שאדם שמח, זה מה שהוא רוצה לומר. ובשבת יש רק עונג, להתענג על השם. העונג הוא משהו פנימי, הוא אומר, אין אומר ואין דברים, רק התגברות הכוח השכלי, עד שכל כוחות הנפש הם כמעט שובטים ובטלים. ומעין עולם הבא, מה הכוונה כל כוחות הנפש? כל כוחות הנפש, הכוונה היא כל הפעילות הרגילה, כן? ומעין עולם הבא, שצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. וממה שאמרו צדיקים יושבים נראה שאין זה כעניין השמחה שגורמת תנועה. ההפך הוא אומר, אתה יכול לדייק, כתוב צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. זאת אומרת, עצם העובדה, השימוש לשון, צדיקים יושבים, כן, נראה שאין זה כעניין השמחה שגורמת תנועה, מחמת התלהבות, כדמיון נר דולק שמתנועע. רק ישיבה במנוחה ורוח קרה בלי התלהבות, כלשון שאמרו באבות, זה גם לשון המשנה באבות, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. מה זה קורת רוח? קורת רוח, קור רוח, אומר, זה קור. כן, נכון, כן, כן. אך יום טוב הוא מצוות שמחה בהתלהבות ובהלל ושירה וירון ומטוב לב. ונראה ששבת ויום טוב הם בחינת מוח ולב. ששבת, זאת אומרת מוח ולב, הכוונה שכל ורגש, אני חושב, כן, כן, השכל והרגש, כן. ונראה ששבת ויום טוב הם בחינת מוח ולב. ששבת הוא בחינת מוח שהוכר, אה? כן, ועונג המוח, כן, איננו בהתלהבות, רק בהתרבות הכוח השכלי. ויום טוב הוא בחינת לב. שוב, הכוונה היא רגש, משכן החום הטבעי ורשפי יער, רשפי, כדי יש פסוק, רשפי הרשפי יש. כן, והם
בחינת... יש הרב כנראה בביטויים, אנחנו אומרים רגש.
כן, 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 זה הכוונה, הכוונה היא רגש. והם בחינת בתי גווי ובתי בריי. זאת אומרת, יש בתים פנימיים ובתים חיצוניים. אז השמחה היא חיצונית. ויום טוב שייך לבתי בריי, לעומת שבת שהיא שייכת לבתי גווי. ועיין ביערות דבש, ובבתי בריי שמחה וחדווה ושירה. ובתי בריי הכוונה חוץ, וגווי פנים. ובבתי בריי שמחה וחדווה ושירה. ובתי גווי כתיב המשל ופחד אמו, פחד. והיין ישמח משה שיש שני מיני צדיקים, ויש שני סוגים של צדיקים. יש צדיקים העובדים את הקדוש ברוך הוא בשמחה ובהתלהבות. זכה חלקם, זכאי חלקם, אבל עדיין הם מבחוץ, שהם מבחינת בתי בריי. לעומת זאת, הצדיקים הפנימיים הם הרואים את פני המלך, עובדים בבחינת המשל ופחד אמו. זאת אומרת, זה לא מתגלה בחוץ, זה הכל פנימי, כן? יש עבודת השם חיצונית ויש עבודת השם פנימית. יש עבודת השם שהיא מתגלה היא מתגלה בתנועות של הגוף. הגוף מגלה את החיוניות של העבודה, כן? זה סוג, מה?
רואים שזה קוץ.
כן, כן, אני אומר, נכון, 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 נכון. ויש צדיקים פנימיים, אתה לא רואה עליהם מבחוץ שום דבר, אבל בפנים העבודה היא בקור רוח, עבודה היא בקרירות, אבל זה עבודה פנימית, כן? הוא קורא לזה עבודת המוח. ולפי זה יובנו דברי התיקוני זוהר. בתיקוני זוהר כתוב שיש צדיקים שהם בחינת שבת, ויש צדיקים, אותו דבר, שהם בחינת יום טוב. מה הכוונה? יש צדיק שהוא בחינת שבת ויש צדיק שהוא בחינת יום טוב. אז הוא מסביר לפי היסוד הזה שבחינת יום טוב, הכוונה היא יום טוב זה שמחה, ושמחה היא בהתגלות. כשאדם שמח רואים. לעומת זאת יש צדיקים שהם בחינת שבת. שבת, שבת הכל פנימיות, העבודה היא פנימית. זאת אומרת, כמו שהוא קורא לזה עבודת המוח, ושבת לא כתוב לי, אין, אין דין שמחה בשבת. יש דין עונג, וקראת לשבת עונג, אבל לא דין שמחה. שמחה זה יום טוב. כן, ושמחת בחגך.
יום טוב אין נשמה יתרה?
מה?
ביום טוב אנחנו לא מקבלים נשמה יתרה?
אני לא יודע, בשבת כתוב נשמה יתרה, אבל כל פנים ביום טוב כתוב שמחה. כתוב שמחה. אז הוא אומר ככה.
כן. כאילו עם המסילת ישרים שאדם לא נברא בעולם אלא להתענג,
להתענג על השם, מה שהוא אומר בהתחלה. מה?
להתענג זה עבודת השכל.
כן. ובאמת שיש לכל אחד משני סוגי הצדיקים, הנה אומר, ובאמת שיש לכל אחד משני סוגי הצדיקים, כן, כמו שאמר, צדיק שהוא מבחינת שבת וצדיק שהוא מבחינת יום טוב. באמת שיש לכל אחד משני סוגי הצדיקים מעלה מיוחדת, כי זה שהוא בבחינת שבת הוא רם וניסה מאוד מזה שהוא בבחינת יום טוב, כן? ואילו הצדיק שהוא בבחינת יום טוב, זאת אומרת, מה פרוש רם וניסה? הוא נמצא בגבהים אבל אין לו את היכולת לרדת. הירידה, זאת אומרת, היכולת לתקן מלמטה שייכת לצדיק כזה שהוא בבחינת יום טוב. צדיק שהוא בבחינת שבת, הוא חי בעולם עליון, זה מה שהוא אומר. אז הוא אומר, באמת שיש לכל אחד משני סוגי הצדיקים מעלה מיוחדת. כי זה שהוא בבחינת שבת, הוא רם וניסה מאוד מזה שהוא בבחינת יום טוב. אבל הצדיק שהוא בבחינת יום טוב ממשיך אלוקות למטה מטה יותר מזה שבבחינת שבת. זאת אומרת, יכולת התיקון, יכולת ההשפעה של צדיק שהוא בבחינת יום טוב היא הרבה יותר גדולה,
כי אנשים כן? רוצים יותר להתחבר,
כי יש לו, יש לו מגע. ברגע שזה חיצוני זה נותן אפשרות של מגע, כן? כשעבודה היא פנימית אז אין לי מגע, אין אפשרות אפילו לדעת, זה מה שהוא אומר. הצדיק שהוא בבחינת יום טוב ממשיך אלוקות למטה מטה יותר יותר מזה שבבחינת שבת, הוא מעלה גם את החיצוניות באשר עבודתו, זה עניין העבודה שלו, עבודתו גם בחיצוניות, בהלל ושמחה, בהתלהבות. והנה ידוע, כתוב בזוהר, שיוסף הוא בבחינת שבת. כן, כך כתוב, יוסף הוא בבחינת שבת, הוא בוודאי לפי הביאור, לפי המהלך שלו.
יש כמה דמויות שמבחינת שבת, ראינו גם את זה עם נוח.
נכון, נכון, נוח נקרא שבת, נכון, נכון, נכון.
יש כמה דמויות בתנ"ך.
נכון, 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 שהזוהר מייחס להם את הבחינה הזאת.
שבת זה קור רוח, זה
שבת זה עבודת המוח, עבודה פנימית. עונג, זה מה שהוא הסביר קודם, עונג זה משהו פנימי, זה לא משהו חיצוני. שמחה מתגלה, השמחה, כשאדם שמח, אפשר לראות עליו, אפשר לראות, הוא רוקד, כשאדם שמח הוא רוקד. הגוף שלו נמצא בתנועה.
זאת אומרת, כשפרו הוא הוציא אותו והוא אומר לו, אתה תהיה הסגן שלי עכשיו, הוא היה צריך לחכות. אז פה הוא,
על יוסף כתוב בזוהר שהוא בבחינת שבת, זה כתוב, אז הוא מסביר מה הכוונה. והנה ידוע שיוסף הוא שבת, ובוודאי דרך עבודתו הייתה ברוח קרה ובמנוחה, בלי התלהבות, רק להתענג על השם, הכל בפנימיות ובבחינת מוח, בהתגברות הכוח השכלי כנתבהר לאל. יש מדרש שהוא אומר בסוף פרשת ויחי, שאמר יוסף לשבטים, אתם הגוף ואני הראש. המדרש כנראה על הפסוק, תבות לראש יוסף ולקודקוד נזיר אחיו.
הקודקוד גם.
כן, כן. אז הוא אמר להם, אתם הגוף ואני הראש. זאת אומרת, יש הרי עם ישראל הוא משהו, בעם ישראל יש לכל שבט ושבט תפקיד, כן? אז אומר להם יוסף, תבוא לראש יוסף. יוסף הוא הראש. מדוע הוא הראש? כמו שהוא מסביר, כי המוח, עבודת המוח, כן, שייכת ליוסף, זה מה שהוא אומר. ולפי זה, בוודאי שעבודת יוסף הייתה בבחינת ראש ומוח, ועבודת השבטים הייתה בבחינת לב, שהוא מלך כל האיברים. למה? כי הם, באשר הם, בבחינת הגוף, כמו שכתוב, כמו שיוסף אומר להם. על כן הייתה עבודתם בבחינת הלב, בשמחה ובהתלהבות, בהלל ושירה. ועל כן תמצא שדוד המלך עליו השלום, הבא מיהודה, מלך השבטים, הייתה עבודתו תמיד בשירות ותשבחות. וזו הייתה המחלוקת בין יוסף לשבטים, זאת הייתה המחלוקת בין יוסף לשבטים, שידוע שכל דרך איש ישרה בעיניו להנהיג גם את זולתו על דרך עבודתו. זאת אומרת, הפירוש הוא ככה, כשאדם,
בעיות בעולם,
נכון, כשאדם תופס שזו, ואת אדם, אדם, קשה לאדם להבין שיש, שיש, יש, יש משהו, יש,
יש מקום בעולם.
בדיוק, לכמה דרכים. כשאדם בטוח שזאת הדרך שלו, אז הוא חושב שזה לא רק הדרך שלו. אז זהו, אז הוא רוצה, אז הוא רוצה שכולם ילכו באותה דרך, ובאמת זאת הדרך שלו. אבל לא תמיד אדם מבין שיש גם דרכים אחרות, ולא רק שיש, אלא מיני ומיני התקהלי סילה. זאת אומרת, יש לכל אחד תפקיד.
אז בריאה,
ועל כן יוסף רצונו להניג את כל העולם כולו בבחינתו, בבחינה המיוחדת לו, הכל בהסתר ובפנימיות. והשבטים רצו דווקא להניג את העולם בבחינתן בהתלהבות ובהתגלות האלוקות, כמו שבאמת כן יהיה לעתיד לבוא, כמו שכתוב, ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר. זאת אומרת, לעתיד לבוא, הנביאים מנבאים שבאמת יהיה מצב שבו הכל יהיה גלוי, אבל בשלב הזה זה עוד לא גלוי. וזו הייתה הצטם של השבטים. עכשיו הוא חוזר, המדרש הוא הביא בהתחלה, הוא הביא מדרש. במדרש כתוב, תראו בקטע הראשון, במדרש כתוב, הן יערוס ולא יבנה. משערס הקדוש ברוך הוא, הצטן של שבטים, עוד לא נבנית. אז רואים שהמדרש מדבר על עצתם של השבטים. הפשט הפשוט הוא, הקדוש ברוך הוא, הרי השבטים תכננו להרוג אותו, והקדוש ברוך הוא הרס את העצה שלהם, לא רק להרוג אותו, הם רצו לחסל אותו, ולחסל הפירוש הוא לא לחסל אותו, לחסל את התפיסה שלו, והקדוש ברוך הוא הרס את העצה שלהם. אבל כתוב עוד לא נבנית, אז השם ישמואל מדייק, מה זה עוד לא נבנית? משמע שזה באיזשהו שלב צריך, אומרת, אותה עצה של השבטים באיזשהו שלב צריכה באמת להיבנות. אלא הקדוש ברוך הוא הרס את העצה, והיא לא חזרה להיבנות. אבל הלשון עוד לא, משמע שבאיזשהו שלב היא תיבנה. אז הוא שאל, מה הכוונה? מה הפשט? אז עכשיו הוא מסביר.
לא, מה ייבנה?
מה? כתוב, מי שהרס הקדוש
ברוך
הוא... של השבטים. כתוב, לא, יש פסוק. הפסוק אומר... הן יהרוס ולא יבנה. הן יהרוס, זה פסוק, הן יהרוס ולא יבנה. אבל המדרש דורש, מה הכוונה הן יהרוס ולא יבנה? מי שהרס הקדוש ברוך הוא הצטם של שבטים, מה זה הצטם של שבטים? השבטים הם תכננו, היה להם תכנון, זה נקרא עצה. היה להם תכנון. מה הייתה, מה היה תכנון? לחסל את יוסף. ולא רק לחסל את יוסף, לחסל את הדרך שלו. אז כתוב במדרש, משהרס הקדוש ברוך הוא, הצטם של שבטים עוד לא נבנית. אז השם ישמואל מדייק, מה זה עוד לא נבנית? מה זה עוד לא נבנית? משמע שבאיזשהו שלב היא תיבנה, העצה הזאת.
לחסל את יוסף.
כן.
לא.
כן. כן, כי זה חיסול של דרך. אז זאת אומרת, הפירוש הוא הם רצו להשליט, הם חשבו שהדרך של יוסף אין לה מקום, הדרך שלהם יש לה מקום, והם תכננו באמת לחסל את הדרך שלו. והלשון של המדרש עוד לא נבנית אומרת שכרגע עדיין זה עוד לא נבנית, התכנון שלהם עדיין לא יצא לפועל, אבל משמע אומר השם ישמואל שבאיזשהו שלב זה יצא לפועל, ועכשיו זה מובן, כיוון שהדרך של...
אז למה הוא אומר כמו שבאמת כן יהיה לעתיד לבוא?
כן, זה מה שהוא אומר.
התשיסה שלהם...
תתגלה, זה מה שהוא אומר. ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו, וזו הייתה הצטם של שבטים, להכניע את יוסף תחתם, כדי ש... ודאי. הוא יגיד את זה. הרי אני אראה את זה. וזו הייתה הצטם של שבטים, להכניע את יוסף, כן, תחתם, כדי שיתנהג העולם בבחינתם, בדרך שהם חושבים שהיא הדרך הנכונה. והרס השם הצטם של שבטים. מדוע? משום שעדיין לא הגיע הזמן. שבעוד לא נגמר התיקון, אין לך יפה מן הצניעות. כל עוד שלא... הצטם של שבטים יש לה מקום. אבל בשעה שהעולם יהיה מתוקן.
מה זה, מה העצה שלהם? זה להיות בשמחה?
לא להיות בשמחה. אלא, כמו שהוא אומר, הוא הסביר קודם, כשעבודת השם שלך היא חיצונית, יש לך יכולת, יש לך מגע, ויכולת להשפיע על מישהו אחר. כשעבודת השם שלך היא פנימית, נכון. כן? אתה ב, אתה ב, אתה בעולמות עליונים, אבל אין לך יכולת להשפיע, משום שכשזה פנימי, לא רואים עליך. לא ניכר. כשעבודת השם ש... יש אדם, כשעבודת השם שלו היא פנימית, אז זה לא מתגלה בחוץ.
אז מה, אנחנו עכשיו לכאורה חיים את התפיסה של יוסף.
מה?
אנחנו לכאורה חיים את התפיסה
של... זה מה שהוא אומר. יש מקום לתפיסה של... הקדוש ברוך הוא הרס את הצטם של שבטים.
אבל יוסף דולג...
רגע. הרס את הצטם של שבטים, פירושו של דבר, שהדרך של יוסף בשלב הזה... היא הדרך הנכונה. שכמו שהוא אומר, מה קבשה? משיך בן דוד. לא, אבל לא רק זה. זה לא רק זה. אז הוא אומר, זה סדר של עבודת השם. זה סדר של עבודת השם. זה לא רק, כמו שהוא אומר, משיך בן יוסף, שני משיכים ששייכים לגאולה. אבל הוא אומר, זה סדר בעבודת השם. איך צריכה להיות עבודת השם?
אבל למעשה, אם אנחנו שעכשיו חיים את התפיסה של יוסף, ואנחנו בכל זאת... עובדים את השם די בגלוי, כאילו
לא שיש לה, עבודת השם שלהם, יש כאלה שעבודת השם שלהם היא פנימית, לא מתגלה, ויש כאלה שעבודת השם שלהם היא חיצונית. היכולת של אלה שעבודת השם שלהם חיצונית להשפיע, לתקן מן השורש, היא הרבה יותר גדולה מאלה שעבודת השם שלהם פנימית. עכשיו, התפיסה של יוסף הייתה, דרך אגב, המהלך שהוא מציע פה הוא מהלך הפוך ממש למה שהרב קוק אומר.
נכון.
הפוך ממש. אבל לא משנה, אבל זה, כך הוא מבאר את המדרש הזה.
גם היום, אין לנו בית המקדש.
בבקשה?
אין לנו בית המקדש. גם השמחה.
כן, אבל לא, שוב, לא להתבלבל, הוא מדבר על עבודת השם של הצדיקים. יש עבודת השם, יש צדיק שהוא בבחינה של שבת, ויש צדיק שהוא בבחינה של יום טוב. והכוונה היא, יש צדיק שכל עבודת השם שלו היא פנימית, היא לא מתגלה, אתה לא רואה, אתה לא רואה. הוא יכול להיות צדיק, אבל לא רואים את זה כלפי חוץ. ויש צדיק שכל עבודת השם שלו היא גלויה, זאת אומרת רואים את כל עבודת השם שלו היא מלאה חיות. אתה רואה אותו כשאתה רואה, אתה נמצא בקרבתו, אז עצם המציאות שלך בקרבתו מרוממת אותך מצד העובדה שהוא רואים את עבודת השם שלו. הוא משפיע בכל העבודה שלו. יש צדיק שלא, הוא חי לעצמו.
היו כאלה בדורן?
מה? בטח שהיו. אז הוא אומר לך שיש
צדיק. לא, אז שחיו בגלוי.
מה?
שחיו...
בטח!
לא, אבל...
הוא אומר לך, יש צדיקים שעבודת השם שלהם היא כזאת, ויש צדיקים שעבודת השם שלהם היא כזאת.
למרות שאנחנו עכשיו לכאורה חיים לפי הצטה של יוסף.
לא להגיד, אל תדבר
עליו.
הוא מדבר על צדיקים, הוא מדבר על צדיקים. הוא אומר, יש פה מחלוקת, הייתה מחלוקת בין יוסף לבין שאר האחים, מהו דרך עבודת השם. האם דרך עבודת השם צריכה להיות פנימית, או דרך עבודת השם...
אבל הקדוש ברוך הוא יחיה במחלוקת הזאת.
אז זה מה שהוא אומר.
למרות זאת, יש אפשרות שיש צדיקים ש...
בוודאי, נכון.
שעובדים בפנימיות, בגלות.
יש צדיקים כאלה שהם כך, ויש צדיקים כאלה שהם כך. כשאתה אומר, הקדוש ברוך הוא הכריע, מה הכוונה הכריע? לא שאסור. זה לא שאסור, אין פה הכרעה הלכתית. הפירוש הוא, הם רצו לחסל את הדרך של יוסף, הם טענו, הדרך שלנו היא הנכונה, אין מקום בכלל לדרך של יוסף. והקדוש ברוך הוא אומר, אני ארוס ולא אבנה. מה הכוונה? הדרך של יוסף יש לה מקום, ולא רק שיש לה מקום, השם שמואל אומר, הדרך של יוסף יש לה מקום בכלל, עד... הדרך שלכם כדרך דומיננטית, שלטת, עיקרית, היא שייכת לתקופה מאוחרת יותר, לתקופה שבה הכל יהיה מתוקן.
אבל אומר ההפך.
בבקשה? הרב קוק יש לו מהלך שלם בפרשת וישב, שהוא מסביר את המחלוקת שבין האחים, בין האחים לבין יוסף, אז כל המהלך שלו הוא הפוך. הוא אומר שאצל יוסף הכל היה חיצוני, והוויכוח, ודאי, מסלסל בשערו, ויש פסוק ביושע, אפרים מצרים בעמים, הוא התבולל, כל עבודת, כל הדרך של יוסף, אז היכולת שלו להשפיע, ובכלל ההשפעה שלו על הגויים, כן, הרי באמת עם ישראל צריך להיות אור לגויים, אז אומר כדי להשפיע על הגויים צריכים להיות ביניהם, ולכן כביכול זה כל הפרשיות האלה שולחים אותו לגויים ובאמת הוא מצליח, באמת הוא מצליח, כן, לעומת היהודה שהוא מבטא את הכיוון ההפוך בדיוק להפך, תמיד, אז המהלך שלו בדיוק הפוך מהמהלך שלו, אבל זה לא סותר. מדוע זה לא סותר? משום שהוא מבאר מדרש, בהחלט יכול להיות שיש מדרשים סותרים, זאת אומרת יכול להיות שיש מדרשים חלוקים. השם ישמעאל כאן מסביר, מפרש מדרש, אני ארוס ולא אבנה, כן? הקדוש ברוך הוא הרס עצתם של שבטים, כן. ועדיין היא לא נבנה.
אבל אם הוא מפרש את המדרש בצורה הזאת, כנראה שזה גם התפיסה
יכול, ש... לא יודע, יכול להיות, אבל אני אומר יכול להיות שאנחנו נראה הוא יביא מדרש אחר, רק הפרש אותו הפוך, בהחלט יכול להיות, ראינו כבר דברים כאלה בשם ישמעאל עצמו, רואים שלפעמים הוא מפרש מדרש כך ואחרי זה הוא חוזר מדרש אחר, יש בדיוק הפוך, כן, הוא הולך, הוא מפרש מדרש, יש מדרש, את המדרש הזה הוא מפרש על הדרך הזו, ברור. הקופלים לעתיד לבוא, הוא אומר, באמת הם צדקו, ולכן כתוב עוד לא נבנית, היא עתידה להיבנות, הדרך שלהם כדרך שלטת, זו הייתה ההצעה שלהם, יש לה מקום, אבל לא בשלב שהם חשבו שיש לה מקום. בשלב שהם חשבו שיש לה מקום, אמר הקדוש ברוך הוא, עדיין אתם לא צודקים. יש מקום בהחלט לתפיסה של יוסף. זה מה שהוא אומר. כן? שבעוד לא נגמר התיקון, אין לך יפה מן הצניעות. והדברים עתיקים. ועוד לא נבנית עד ימות המשיח. שאז יתנהג העולם בבחינתם, כנתבהר לאל. ולפי האמור, יובנו דברי המדרש רבה. כתוב במדרש רבה, אשרי הגבר אשר שם השם מבטחו, זה יוסף, ולא פנה אל רעבים, על ידי שאמר לשר המשקים, שכרתני והזכרתני, נתווסף לו שתי שנים. ידוע, מקץ שנתיים ימים. אז הוא שואל, הוא כבר כתוב המפרשים והקשו שאיפך מסתברה. כן? אתה אומר, אשרי הגבר אשר שם השם מבטחו, זה יוסף. זה נקרא שם השם מבטחו?
סתירה.
הרי לכאורה, נכון? לכאורה. ועוד, מה פשו וכתוב הזה? את מה הוא פשע? איזה פשע יש בזה?
משתדל,
אתם מהבצוע. ועוד, מה פשו וחטאו בזה? וכי אין אדם רשאי לעשות השתדלות להרבות בהפצרות על ידי שתדלנים להוציאו לחירות?
אדם בינוני.
כן, או, זה אחד התירוצים. זה אחד התירוצים. הוא אומר עכשיו תירוץ אחר. ולנתבהר לאל, דכל עבודת יוסף הייתה בבחינת שבת. שבת זה שביתה, שהיא בלי שום פעולה ועשייה באיברים החיצוניים. רק הכל בהיעלם והסתר, והוא עצמו תכלית בחינת הביטחון. כאילו כל, מה זה ביטחון הוא אומר? ביטחון הפירוש הוא, בדרגה העליונה של הביטחון. הרי הרמב"ן אומר שעל הפסוק ורפו ירפא. אז חז"ל אומרים, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות. אומר הרמב"ן, בתחילת פרשת בחוקותיי נדמה לי, אומר הרמב"ן, תדע לך, שזה תלוי במדרגות של בני אדם. יש אנשים כאלה שהם במדרגה כזאת, שהם, להם אין רשות ללכת לרופא. זאת אומרת, מדרגת ביטחון כזאת בקדוש ברוך הוא, הביטחון שלהם הקדוש ברוך הוא כל כך חזק, שגם ללכת לרופא הם לא הולכים. כן? אז הוא אומר, ולענל, אני אבאר לאל, שכל עבודת יוסף הייתה בבחינת שבת, שהיא בלי שום פעולה ועשייה באיברים החיצוניים. רק הכל באלם והסתר, והוא עצמו הוא תכלית הכוונה סי, בחינת הביטחון, כאילו כל מלאכתו עשויה והעלול פונה רק אלילתו.
זאת אומרת, בעולם כלום, רק הקדוש,
רק אלילתו. זאת אומרת, אני כנברא של ריבונו של עולם, יש לי רק אליו לפנות, לא לגורם חיצוני אחר, כביכול זה סתירה. כן? וכל הפעולות וההשתדלות אצלו היו נחשבות כאין חילול שבת. ועל פי מאמרם ז"ל, ביבמות, הוא חוזר על היסוד שכולם אומרים, וסביביו נסערה מאוד, אומר, אומר הקדוש ברוך הוא, אומר, אומרת הגמרא, אם צדיקים, מה זה סביביו נסערה מאוד? אם צדיקים מדקדק הקדוש ברוך הוא כחוט השערה, כן? וזה שמדייק המדרש, אשר שם מבטחו זה יוסף. זאת אומרת, היא הנותנת, אתם מבינים? המפרשים שואלים, אשר שם השם מבטחו זה יוסף? הרי הוא לא בטח. לא, המדרש אומר, אשרי האיש אשר שם השם מבטחו, בגלל שיוסף שם השם מבטחו, לכן ולא פנה אל רעבים. זה שהוא הולך ומבקש, משתדל, זה פגם במדרגה שלו. המדרש אומר, המדרגה של יוסף זה איש כזה שהפסוק אומר עליו, אשרי האיש אשר שם השם מבטחו, אין לו ביטחון, הוא לא פונה לשום גורם חיצוני, רק לריבונו של עולם. אז ממילא ברגע שאחד כזה ששם השם מבטחו פונה אל רעבים, זה פגם. אם אני הייתי פונה אל רעבים, אז זה לא פגם. מה, אדם צריך להשתדל. אבל כשיוסף עושה את זה, אז הוסיפו לו שתי שנים. ואת המדרש מסביר למה הוסיפו לו שתי שנים. כן? למה הוסיפו לו? הרי אדם רגיל היה צריך להשתדל, ההפך. התשובה היא משום שהרי הוא זה יוסף, אשר שם השם מבטחו. אתה במדרגה כזאת, איך אתה עושה דבר כזה?
שהחזון
מספיר לעניין של האמונה
בביטחון.
של להאמין שכך רוצה הקדוש ברוך
הוא. הוא יכול.
מה?
לא שאני חושב שאני זכאי.
שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לא עושה, כל מה שנעשה, נעשה על פי רצונו של הקדוש ברוך.
כן.
כל מה שנעשה, להאמין, מה זה ביטחון? ביטחון הפירוש הוא, אז זאת אומרת, לפי...
יכול, אבל לא שאני זכאי לכך.
כן, כן.
אלא שמחד יגרום.
האמת, יש בזה באמת מחלוקת. החזון איש תופס כך. יש בזה.
הוא מביא את דוד המלך, ויש גם על יעקב אבינו, ששניהם
פחדו שמחד יגרום. כן, 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 כן. כן, כן.
ואולי גם אצל יוסף היה פחד כזה, שמאחד יגרום.
מה? לא, 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 לא. זה מה שהוא אומר, יוסף, זה מה שהוא מסביר, יוסף היה במדרגת ביטחון כזאת, שכמו שהוא אומר, המדרגה שלו היא כל כך גבוהה, מדרגת ביטחון כל כך גבוהה, שכל השתדלות שהוא יעשה, כן?
הוא לא פחד
מהחטא של עצמו. מה?
הוא לא פחד מהחטא של עצמו.
זה לא שייך פגם. לא, זה לא
פגם. והרי יעקב אבינו פחד.
זה לא שאלה של פחד. לא שאלה של פחד. אם אדם נמצא במדרגה כזאת של תלות בריבונו של עולם, אז הוא לא פוחד משום דבר. לא שלא פוחד בגלל שאין לו מה לפחד.
בגלל הוא עצמו אולי.
לא, כי הוא מאמין, לא, הוא מאמין שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, אינו עושה אלא לטובה. הוא מוסר את עצמו בידו של הקדוש ברוך הוא, באופן מוחלט.
הוא לא תלוי במעשים של עצמו.
כל מה דאביד רחמנא לטב אביד. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה. אדם חי בתפיסת עולם כזאת, שהוא כביכול מוסר את עצמו לריבונו של עולם. מה שהקדוש ברוך הוא, אני מכשיר. מה שהקדוש ברוך הוא יעשה, יעשה בי. כן? אני בטוח שמה שהוא יעשה, יעשה לטובה. כשאדם חי במדרגה כזאת, אז באמת הוא לא מפחד. מה יש לו לפחד? אז, 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 אז מה הוא אומר? אז הוא לענל, לנתבהר לאל, שכל עבודת יוסף הייתה בבחינת שבת, שהיא בלי שום פעולה ועשייה באיברים החיצוניים, רק הכל באלם והסתר, והוא עצמו הוא תכלית בחינת הביטחון, כאילו כל מלאכתו עשויה, והעלול פונה רק אל עילתו, וכל הפעולות וההשתדלות אצלו היו נחשבות כאין חילול שבת. על פי מאמרם ז"ל, וסביביו נסערה מאוד. וזה שמדייק המדרש, אשר שם השם, השם מבטחו זה יוסף, שהרי על ידי שאמר סחרטני התווסף לו שתי שנים, אף שלאדם אחר זה בכלל לא חטא. שמע מינה שהוא היה בטוח בהשם בתכלית האפשרות, והיה בחינת שבת כנתבהר לאל. כן. אז זה הביאור שלו במדרש הראשון שהוא הזכיר. עכשיו, יש עוד מדרש, הוא עובר למדרש נוסף. יוסף, כתוב במדרש, יוסף משלא נתנו לו, פיו שלא נשק בעבירה, עד כנראה ש תיאור של כל האיברים שקידש אותם, וכתוצאה מזה גם זכה, עד מחשבה שלו, כן, הוא הצליח לעמוד בניסיון, אז פיו שלו נשק בעבירה, אז הפיו פתר את החלומות וכן הלאה, עד מחשבה שלו חשבה בעבירה תבוא ותיקרא חוכמה. והנה עד כאן המדרש, עד כאן המדרש. הוא אומר, והנה בחובת הלבבות, בחובת הלבבות כתוב שלעולם הבא שהוא עולם המצפון אינם זוכי, אני אסביר. החובת הלבבות בהקדמה שלו מדבר על כך, זה גם שם הספר, מה זה חובת הלבבות? חובת הלבבות הוא צועק על כך בדיוק, שאנשים, העולם חושב שהיהדות מצטמצמת רק במעשים, והטענה שלו שללב יש ערך הרבה יותר גדול, לא שלא צריך את המעשה, ודאי שצריך גם את המעשים שהתורה מצווה, אבל חובות הלבבות, הערך שלהם מבחינת החשיבות, כן, הערך שלהם הרבה יותר גדול מהחובות המעשיות. ולכן הוא אומר,
ראשונים הם היו כאילו שמים את רוב זמנם על העיון בעבודת השם,
כן, ואת המינימום
מבחינה הלכתית,
כן,
תמיד
כן,
הם ידעו,
כן, כן. זה כל עניינו של הספר, להסביר את הערך של חובות הלבבות, כמו שהוא קורא לזה. והנה בחובת הלבבות כתוב ככה, של העולם הבא שהוא עולם המצפון, הרי העולם הבא הוא עולם שאין בו מעשה, כן? אז הוא אומר, אינם זוכים, באמת איך אדם זוכה לעולם הבא? רק מחמת עבודה שהיא עבודה במצפון הלב. זאת אומרת, עבודה שהיא רק חיצונית, היא רק עשייה גרידה, אז אומר, מכוחה אדם לא יכול לזכות כביכול במדוע, משום שמה זה העולם הבא? העולם הבא, כמו שהוא אומר, זה לא מעשים, זה הכל לב, הכל פנימיות, הכל עניינו של העולם הבא זה פנימיות. פנימיות זה דברים מוכניים, לא דברים מעשיים. אז מילא הוא אומר, כדי שאדם יזכה לעולם הבא, צריך העולם הזה שלו להיות בבחינת עולם הבא, מהבחינה הזאת שכל עבודת השם שלו, עיקר עבודת השם שלו, תהיה עבודה רוחנית. זה מה שהוא רוצה לומר, נכון? עכשיו, על זה אמרו בקידושין, שכר מצווה בהי אלמה לקה, ומחמת עבודה שבגלוי זוכים רק להי אלמה, שהוא עולם הגלוי. זאת אומרת, כשהגמרא אומרת שכר, יש ביטוי בגמרא, שכר מצווה בהי אלמה לקה, אין שכר למצוות בעולם הזה. אז אומר חובת הלבבות, מה ברור שאין שכר? בטח שיש שכר בעולם הזה למצוות, אבל השכר בעולם הזה הוא כנגד הצד המעשי של המצוות, אבל שכר מצוות במובן של רוחניות, כן? זה לא שייך לעולם הזה, זה שייך לעולם אחר, עולם עליון הרבה יותר, זה מה שהוא אומר. אז מה הוא רוצה להגיד? והנה, ממה שנאמר במדרש שהוא הביא, מחשבה שלא חשבה בעבירה תבוא ותיקרא חוכמה, שזכה עבור זה לענייני העולם הזה, משמע שגם עבודה במחשבה איננה נחשבת לעבודה שבמצפון, ובאמת המחשבה נקראת רק לבוש הנפש. אז הוא אומר, ונראה שזוכים, הוא רוצה לחדש חידוש על פי המדרש הזה, ונראה שזוכים לעולם הבא רק ברגשי הנפש, שהנפש מתרגשת בעשיית המצוות ובלימוד התורה, וזוהי העבודה שהיא במצפון הלב, ובשבילה זוכים לחיי העולם הבא. אבל כל עוד שהנפש איננה נרגשת, אף שלומד ומתפלל כל היום, כל עוד שהוא ברוח קרה, עדיין הוא מבחוץ, והבן זה שהוא עיקר גדול בדרכי העבודה. זאת אומרת,
כי במציאות של העולם הזה ההתאהבות הרגשית היא תוציא אותנו.
ממה הוא מוציא את זה? במדרש כתוב שזה שהוא לא חשב בעבירה, זה גרם לו שהוא זכה לבחינה של חוכמה בעולם הזה,
ואז הוא הסיק
שזה לא רוחניות, זה לא עולם הבא, מה ששייך. זאת אומרת, כשעבודת השם היא עבודה רוחנית פנימית, אז השכר עליה הוא לא בעולם הזה בכלל, הוא שייך לעולם אחר, עולם עליון. כן?
אז המסיק בעצם שהחוכמה היא לא שייכת, כאילו המחשבה היא לא כן, שייכת.
האמת היא, צריך לראות את המדרש בפנים, אבל כאן, אני חושב שהפירוש הוא, מה זה חוכמה?
גם...
פרו אומר, אין איש נבון וחכם כמוך. כן, הוא אומר לו, ירא השם איש חכם, אז הוא אומר לו, אין איש חכם ונבון כמוך. אז השם ישמעאל מבין, חכם זה חוכמה שמתגלה בעולם הזה. הרי באמת זאת הייתה החוכמה של יוסף.
כן, אבל גם מה שהוא הביא, הרב, שברגשי הנפש, שהנפש מתרגשת בעשיית המצוות ובלימוד התורה, זה, אנחנו לא יכולים לתת לזה ביטוי בעולם הזה.
זה מה שהוא אומר, נכון.
נצא מהמסלול.
זה משהו פנימי. זה משהו פנימי.
אין לנו את היכולת להחזיק בממן, ולכן השכל...
זה משהו פנימי.
אבל בעולם הבא זה כן יכול להיות לנצח.
ויצא ליבם, הלאה. כתוב אחרי שהם ראו
שהוא שם את הכסף באמתחתו,
צרור איש כספו באמתחתו, כך כתוב. אז כתוב, ויחרדו איש אל אחיו לאמור, מה זאת עשה אלוקים לנו? אז האמת היא יש פה, שמים לב שם בפרשה, רואים שיש שני שלבים. שלב ראשון, שויפתח האחד את שקו, אז הם אומרים, לא, אחרי שהוא אוסר את שמעון ביניהם, כתוב, הם עושים תשובה. אבל אשמים אנחנו, כן?
כן.
כשראינו צרת אחינו בהתחננו אלינו ולא שמענו. אז זה שלב אחד, אחרי שהוא אוסר את שמעון. אחרי כן, כשהם מוצאים איש שקו בפי המתחתו, כתוב, ויחרדו איש אל אחיו לאמור, מה זאת עשה אלוקים לנו? אז הוא שואל, יש להבין, הלא כבר אמרו, אבל אשמים אנחנו, והתוודו על מכירת יוסף, שבשביל כך בא, האמת היא, הוא לא, המפרשים מדייקים, בוידוי שלהם לא כתוב שהם התוודו על מכירת יוסף, הם התוודו על זה ש... הוא התחנן והם לא שמעו את התחנן, לא שמעו את התחנן, את התחנן. זאת אומרת,
עטמו את ליבם.
אבל זה לא היה כביכול חרטה על עצם המחירה. הוא התחנן. איך אפשר, כשאדם התחנן כל כך, לא, להיות כמצב של עטימות לב כזאת, כן? על זה, הם תלו את כל הצרה שבאה אליהם בעטימות הלב נוכח התחנונים, לא בעצם הפסק דין, או בעצם ההתנהגות, אלא זה ככה. הקום עלים, הוא אומר, כבר התוודו על מחירת יוסף, שבשביל כך באה להם הצרה. ומה זה שחזרו ותמו, מה זאת עשה אלוקים לנו? היו, הלא ידוע עליהם. זאת אומרת, הפירוש הוא רוצה לשאול, כתוב, מה זאת עשה אלוקים לנו? הרי אתה אמרת קודם מה זאת עשה אלוקים לך. מה אתה חושב ש... אתה ראית כבר שבאה עליך צרה, ואמרת גם למה באה עליך צרה. אז מה פתאום אתה שואל עכשיו, מה זאת עשה אלוקים לנו? זה המשך של אותו עניין. מה התימה הגדולה? אז מה הוא אומר? וכבוד קודשו, אבי אדמור זצל, הריני כפרת משכבו, אמר בזה דבר נחמד. דיני השבטים חשבו את יוסף, כידוע, למה הם פסקו עליו דין מוות? כי הם חשבו שהוא רודף. הטענה שלהם הייתה שהוא רודף על כלל ישראל. זאת אומרת, הדרך שהוא מציע תחסל את עם ישראל. אז מילא צריכים לחסל אותו. אם יש מישהו שרוצה לחסל מישהו, אז יש יותר להרוג אותו. יש מצווה להרוג אותו. אז הדרך שלו תחסל את עם ישראל. הם דנו בו דין רודף. כי בארבע ספרים... מה?
הם לא ידעו, אפשר להגיד אחר כך.
שמה?
בלי יוסף על עם ישראל?
מה?
הם לא ידעו, לא הבינו כבלי יוסף על עם ישראל.
לא, הפירוש הוא, תראה, כמו שחס ושלום, אם אדם צריך לעבור ניתוח וצריך, כי יש לו רגל חולה. אז מה, הרופאים אומרים, הדרך היחידה להציל אותו, זה לחרוט את הרגל. אז הפירוש הוא, העובדה שהרגל, נכון שיוסף הוא חלק מעם ישראל, אבל זה חלק חולה. אם אתה לא תכרות את החלק הזה, זה יגרום חולי לכל
הגוף. אבל הם תקדים, הם אמרו, יצחק ועשר. יעקב ועשר, יצחק ועשר.
אם אתה לא תכרות את הרגל הזאת, אז הרגל הזאת תגרום מחלה לכל הגוף. זה נקרא רודף על כלל ישראל. אז הוא אומר כך, ולפי טעותם דין אמת דנו אותו, אך באשר יבטו את הדין בשוגג, נידונו במידה כנגד מידה, כשגם להם נעשה עיוות הדין, ועל כן במה שאמר להם מרגלים אתם, חשבו שאדון הארץ יש לו באמת טעות בהם, וחושבם באמת חושבם, זאת אומרת, אתם מבינים מה שקרה כאן? מה אומר אבננזר? אבננזר אומר דבר כזה, הם הרי יודעים את האמת, הם יודעים שהם לא רגלים. יוסף מאשים אותם בריגול, וכיוון שהוא מאשים...
אבל לא הבנתי קודם, הרב, מה זה ולפי טעותם דין אמת דנו אותו?
זאת אומרת, מצד אחד הם היו בטוחים שהם דנו אותו דין אמת, כן?
אז מה זה יפתו את הדין בשוגג?
לא, הפירוש הוא ככה, דיין שדן, כן? דיין שדן, ואחרי זה, אחרי זה הוא רואה שדנים אותו, והוא יודע שהדין שדנים אותו הוא דין מוטעה, לא בכוונה, הוא דין מוטעה. הדיין, דיין דן, דיין דן דין אדם מסוים, כן? הוא חשב שמה שהוא דן אותו הוא דין אמיתי, אבל אחרי זה הוא רואה שהוא עצמו נאשן באיזושהי עבירה שהוא יודע שהוא לא עבר אותה, אבל דנים אותו כאילו הוא עבר אותה. אז הוא שואל את עצמו, למה דנים אותי? כנראה שגם אני, אומנם אני דנתי, אני חשבתי שזה נכון, אבל אולי גם אני דנתי בשוגג. אבל אדם שבוחן את עצמו כל הזמן ומנסה לתת לעצמו דין וחשבון, הוא אומר, זה שחושבים אותי לעבריין ואני יודע שאני לא עבריין, למה זה בא עליי? הרי זה לא סתם, למה זה בא עליי? אז הוא אומר, זה בא עליי כנראה שגם אני, אני גם כן דן, נכון שאני הייתי בטוח שזה אמיתי, אבל יכול להיות שטעיתי, כמו שהשופט הזה טועה, כמו שהוא טועה, כן? למה זה בא עליי? כן? ברור. אז זה מה שהוא אומר, נראה את זה בפנים. על כן במה שאמר להם מרגלים אתם, חשבו שאדון הארץ יש לה, לא ש... הם לא העריכו, הרי הם לא ידעו שזה יוסף, הוא חושב שהם מרגלים באמת, כן? והם יודעים שזה טעות, כי הם באמת לא באו לרגל, כן? על כן במה שאמר להם מרגלים אתם, חשבו שאדון הארץ יש לו באמת טעות בהם, וחושבם באמת למרגלים, וכמו שהם יבטו את הדין בשוגג, כן העונש שמעוות עליהם את הדין בשוגג. אתם שומעים? אז זה היה השלב הראשון. זאת אומרת, ההסתכלות שלהם הראשונה, אומר אבני נזר, הייתה שאם דנים אותם כמו שדנים אותם, סימן שהם גם כן שגו באיזושהי צורה, טעו בדין. הם חשבו שהדין שלהם דין אמת, אבל יכול להיות שהם שגגו. הנה, גם הוא, אנחנו גם כן בטוחים שאנחנו, הוא שוגג. הוא דן אותנו כמרגלים, אנחנו יודעים שאנחנו לא מרגלים. אבל כאשר ראו את הכסף השב והמתחותיהם, שזה בלתי אפשרי, כי אם במזיד לעשות להם עלילה, לזה תמו שאין זו מידה כנגד מידה, שהרי הם יבטו את הדין בשוגג. כשהם דנו את יוסף, הם בטוחים שהם לא דנו במזיד. מה, הם הוציאו על הפסק דין בניגוד לאמת? הם חשבו שזה אמת. אז כל עוד הם לא רואים עלילה, הם אומרים, יכול להיות שהוא שוגג, הוא טועה בנו, הוא חושב שאנחנו מרגלים, אנחנו לא מרגלים. זה יכול להיות שמישהו יטעה, אבל ברגע שאנחנו רואים שהוא שם את הכסף, זה כבר העלילה. זה אומר, זה אומר, כן, זה שהוא שם את הכסף, הוא רוצה להעליל עלינו שגנבנו, כן? אז אם ככה, מזידים אנחנו לא היינו. אז זה מה שהם אומרים, ויחרדו אשל אחים לאמור, מה זאת עשה אלוקים לנו?
אז זה יותר מדי.
זה כבר יותר מדי. להגיד שטעינו, זה יכול להיות שטעינו. אבל להגיד שאנחנו מזידים, זה כבר לא. זה כבר לא. מה זאת עשה אלוקים לנו? אין פה כבר מידה כנגד מידה, זה יפה מאוד, אה?
זה מסתדר גם עם המהלך של יהודה. כי הרי יהודה בסוף, כשיהודה יוסף, יהודה עומד מול...
ויגש אליו יהודה.
הוא פורס, מה יהודה עושה? הוא לא עושה שום דבר חדש, הרב. הוא פורס פשוט את כל מיני, הוא אומר לו, לא יכול להיות.
כן.
העסק פה לא הגיוני.
נכון, נכון, נכון.
מה, רצו להתחתן עם הבת שלך?
נכון, נכון, וכי ביתך אנחנו מבקשים.
כן, אלא, זאת אומרת, כי זה לא, אין, זה לא נתפס פה, זה בדיוק...
כן, כן, כן. אז... אבל כאשר ראו את הכסף השב והמתחותיהם, שזה בלתי אפשרי, כי אם במזיד לעשות להם עלילה, לזה תמו שאין זו מידה כנגד מידה, שהם מקסימום הם יבטו את הדין בשוגג, ועליהם מעוותים את הדין במזיד. על כן לא ידעו מדוע בא להם עונש כזה. עד כאן, דברי פי.
זה גם מסתדר מצוין, היו הרי כל כך הרבה רמזים לאחים, שלו הם היו טיפה ליוצאים, הם היו יכולים להבין
שזה קונספציה, זה אדם
לדעה. זהו, הם היו...
הם היו שבועים, זה ודאי.
הרי זה שהוא לוקח דווקא את שמעון, ומנשה מכה אותו ואומר למכה מבית אבא, והוא מושיב אותם לפי הסדר, והמצרים...
נכון.
לו צעד אחד אחורה לצאת מהמסגרת הזאת, להסתכל ישר אם היו מבינים שזה עושה.
נכון, נכון, נכון. ודברי פי חכם חן, אומר...
על הסבא...
על האבא שלו.
זהו, זה היה בשנת האבל.
כן, כן, אומר, הרי לי כפרת משכבות.
בשנה שהוא היה. כן.
אז אומר, ויש להוסיף בזה דברים. דהיינו תמה שבא עליהם עונש זה, משום ששגגת תלמוד עולה זדון.
פעם?
הגמרא אומרת, שגגת תלמוד, המשנה באבות, שגגת תלמוד עולה זדון. כן. אין דבר כזה. כזה דיין שטועה אפילו בשוגג, זה מזיד. זה לא שוגג.
אין
שוגג.
בגלל הטעות בדין?
כן. אין שוגג.
ושוגג זה מייזי.
ומי לנו תלמידי רחמים גדולים יותר מהם. אך הם בעין ותנותם היתרה לא חשבו את עצמם תלמידי רחמים.
אז לכן הם חשבו שזה שוגג.
על כן תמו. טוב? הלאה. עוד קטע אחד נראה. על חנוכה. כתוב שהיוונים תימאו, זה וורט עצום של אבני נזר הזה, נכון?
כן.
היוונים תימאו את כל השמנים שבהיכל. אז הוא אומר כך, נראה שהיוונים הרשעים בכוונה תימו. כתוב, תימאו את כל השמנים שבהיכל. אז הוא אומר, היוונים הרשעים בכוונה תימו. דים לא אחי, אבל היה צריך לומר, נטמאו כל השמנים. מה זה תימאו? ואף שבוודאי ידעו, הוא שואל, הרי אם הם תימאו, הפירוש הם ידעו את ההלכה. שמה? ששמן תמי אפשר להשתמש בו. אז הוא שואל, אז לא רק את ההלכה הזאת ידוע, הגמרא אומרת, וזו קושיה מפורסמת, למה היו צריכים לחכות לשמן טהור? הרמ"א אומרת, טומאה תחויה בציבור, הותרה בציבור, יכולים להדליק גם שמן תמי. זה הרי הדלקה של ציבור, זה לא משהו פרטי. להדליק את המנורה, אז לכאורה, למה היה צריך נס? למה היה צריך נס ולמה חיכו? יש לך גם שמן תמה, תדליק שמן תמה.
תדגש שלהם
היה תמה. אז הוא אומר, לא, לא, רגע, אז הוא שואל, הרי אם הם ידעו ששמן תמה אסור בהדלקה, אבל יש להניח שמי שידע את זה, ידעו שתומה הותרה בציבור, אז מה הועיל? אז הוא אומר, הטעם בזה יש לומר על פי דברי השס, במסכת סוטה. רבי שמעון בן אלעזר אומר, טהרה ביטלה טעם וריח. ובוודאי שאם כן הוא בגשמיות, כל שכן ברוחניות. הטהרה ביטלה...
טהרה יש בכם.
מה?
הוא אומר, טהרה כאילו...
שבטלה טהרה, בטל טה... אני אומר לי שכך כתוב, לא שטהרה ביטלה, אלא כשבטלה טה...
אין טהרה, אז אין טעם וריח, זה ברור.
יצא טעם וריח מן הפירות. ובוודאי ש... זאת אומרת, מה הפירוש? כשאין טהרה... אז ממילא אין טעם וריח בפירות, כל הטעם של הפירות ניטל. אז כן, אז הוא אומר, אם זה בגשמיות, כל שכן ברוחניות. וטעם וריח הם תורה ומצוות, כמו שכתוב במדרש ובפיוט של הקליר ביום א' של סוכות. ועל כן היוונים שחשבו להשכיחם תורתך ולהעבירה מרוקי רצונך, התחכמו בראשונה לטמא את הכל. ומה פירוש לטמא את הכל? הרי הוא שאל, הרי תומה הותרה בציבור, כן, אבל כשהטהרה בטלה, כשהכל טמא, אז ממילא יורד, אז אומר בטל בגשמיות הטעם והריח, וברוחניות הוא אומר גם כן המושג טעם וריח ברוחניות, הוא אומר זה תורה ומצוות. אז זה מה שכתוב, להשכיחם תורתך. הם יודעים שכשאין טהרה
ממי... מה טעם הריח בתורה ומצוות? מה? מה החלוקה בין טעם הריח ותורה ומצוות?
אני חושב, אני לא בטוח שהמצוות... ריח זה ודאי מעלה יותר...
מעריכו
בעירה. כן, זה מעלה יותר גבוהה מהטעם. טעם זה יותר גשמי. כתוב למשל שביום כיפור ריח מותר, אף פעם שיש חמישה עינויים, אבל להריח מותר, משום שזה הנשמה נהנית מהריח, כל הנשמה תעליה. הגמרא לומדת שמברכים על הריח מניין, שכתוב כל הנשמה תעליה. איזה דבר שהנשמה נהנית ממנו זה ריח, כך כתוב. אז הפירוש הוא זה רוחניות. הריח זה משהו יותר,
הריח זה תורה,
הריח זה תורה והמצוות זה טעם. כך נראה. אז הוא אומר ככה, והנה איתה בספרים שחטא ישראל אז, שבשביל זה התגברו עליהם היוונים, או חטא ישראל אז, שבשביל זה התגברו עליהם היוונים, היה ההתרשלות בעבודה בלי התלהבות ורגש הנפש, רק כמצוות אנשים מלומדה. זאת אומרת,
תקשור את זה למהלך הקודם.
בדיוק. אז זאת אומרת, מה היה
קר.
כן, קרירות. מצוות אנשים מלומדה, זה מה שהוא אומר. וזהו בלי טעם וריח. כי על כוח תורה ומצוות מכונות, כי על כן, תורה ומצוות מכונות בשם טעם וריח. באשר טעם וריח הם חיותו של דבר. וכמו כן תורה ומצוות הם חיות העולם. כי הרי כתוב, הביט בתורה וברא את העולם. וכתוב שמחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, אבל הכל בכוח התורה. כי נמשלה, התורה נמשלה לדדיה ירבוך, כך כתוב. כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו טעם, כך כתוב. דד, כן? כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו טעם, ורמח מצוות עשה, הם רמח איברים דמלכה, זה ביטוי של הזוהר, ממשיכים חיות לרמח איברים שבאדם. ואשר ישראל פגמוז אז בטעם וריח, זה נתן כוח ליוונים לטמא את הכל ולבטל מהם לגמרי את הטעם ואת הריח. ועל כן כשעשו תשובה ומסרו נפשם לקיים את התורה והמצוות, שאין לך התלהבות ורגש הנפש יותר מזה, שאדם מוכן למסור את הנפש, כן, בשביל קיום תורה ומצוות, והושיעם השם יתברך, וגברו בית חשמונאי וניצחום, זכו לנס בעניין, זאת אומרת, הנס הוא תיקון, הוא ביטוי, לא תיקון, ביטוי של התיקון שתוקן על ידי המסירות נפש. כיוון שכל מה שגרם להתגברות של היוונים על ישראל, היה ביטול הטען לריח. השכחה של התורה, כן, במובן של מלומדה, אז התיקון היה במסירות נפש. וכשיש מסירות נפש, הוא אומר לך, אין לך ביטוי יותר גדול ממסירות נפש, ולכן הנס היה שזכו להדליק מנורה בטהרה, כי חזרה הטהרה, כן? כי כשבטלה הטהרה, אין טעם וריח. אבל כשיש טעם וריח, חוזרת הטהרה למקומה. זה מה שהוא אומר. זכו לנס בעניין טהרה, שלא ידליקו שמן טמא, להורות להם שיזהרו מעטה בעבודתם, שתהיה בטעם וריח, וזה שתקנו נר חנוכה, שהוא מצווה לידי האור דווקא, שהוא רומז להתלהבות ותורה אור, וכמו כן, הלל והודעה, שהם חיות והתלהבות בקדושה, כן? הלל והודעה כתוב. לעומת פורים, הרי הטור אומר שזה ההבדל בין חלוקה לפורים. בפורים שהנס היה בגוף, אז לכן הביטוי של השמחה, הביטוי בסעודה, כן? לעומת חנוכה שהעיקר זה הלל והודעה, כן? למה? כמו שהוא אומר, שהוא רומז להתלהבות, הלל והודעה רומזים להתלהבות ותורה אור. וכמו כן הלל והודעה שהם חיות והתלהבות בקדושה, ולא תקנו סעודה, כן? למה? כי ההתלהבות, הלל וההודעה והנר, האור, כן? הנר שהשלבת שלו עולה כל הזמן, זה ביטוי של התלהבות, להבה, כן? זה מה שהוא אומר. אז בחנוכה, כמו שהוא אומר, חזר הטעם והריח, הנס ממילא בא לידי ביטוי בזה שחזרה טהרה למקומה. עד כאן. יפה מאוד. חזקו ורצו, חודש טוב, חנוכה שמח, כל כך. דניאל.